רדיו סול סיואייר, הרדיו, רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו וסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן וכל
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אחר הצהריים טובים. אחר הצהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, אלה שמקשיבים עכשיו אונליין ואלה שיקשיבו בהסקט של אחר כך. תודה, תודה שבאתם לפה. תודה שאתם תהיו איתי בשעה הקרובה כדי שנלך יחד לכל המקומות, למקומות שבהם הייתי וראיתי. עם כל השאלות שבדרך שאלתי, לפעמים הבאתי אותם לפה, לפעמים העדפתי שהם יישארו בבית. תודה רבה, תישארו, יהיה כיף. היום יום שני, יום שני, י"ז באדר, תש"פ-ה, 17 במרץ 2025, וזה 528 ימים למלחמה, שאת הסוף שלה אנחנו לא רואים את העליות ואת הירידות, אנחנו דווקא כן רואים עם 59 חטופים שלא נמצאים איתנו כאן, והשד יודע מה יהיה איתם. וגיליתי שהיום, ביום לפני מה שנקרא, רשמו את הפטנט על המצאת הגומייה. דבר חשוב, תראו, לפני איזה 100 שנים, רק או 150 שנים, המציאו את הגומייה, וגיליתי גם שאישרו את חוק כבוד האדם וחירותו ב-1992, וזה גם יומו של פטריק הקדוש. סיינט פטריקס דיי, לעירים שבינינו שאוהבים לשתות, זה היום. אז פאב אירי, היום בערב, למי שרוצה, לחובבי הז'אנר. לתוכנית של היום קראנו בזכות החינוך, וקראנו לה בזכות החינוך נווה ואני, והוספנו לשם סימן שאלה וסימן קריאה, כי רצינו גם לשאול שאלה, האם זה באמת בזכות החינוך, או דווקא לנקוט עמדה ולבוא ולהגיד ברור מה, זה בזכות החינוך, גם שאלה. אז מי שלא מכיר את נווה, אז קודם כל הוא הפסיד. אני מכיר אותך כמה, חצי שנה או משהו כזה? וזה מרגיש שזה מרמתית, תתקברי למיקרופון, נשמעו אותך כי את תגידי דברים מעניינים. אז חובת גילוי נאות, נאווה היא חותמת לי על הצ'קים, לא? היא מנהלת בית הספר שבו אני מלמד שלח, והיא מנהלת בבית הספר, והיא עושה את זה כבר 25 שנים, היא בעולם החינוך. היא גם אמא לשלושה ילדים, אז היא כזה יודעת מה שנקרא החינוך, גם מה שנקרא מהבית, והיא מנהלת את התיכון השש-שנתי על שם ארנס פה בפתח תקווה. היא לא נציגת משרד החינוך, והיא לא דוברת משרד החינוך, היא מה שנקרא הבאה עם, עם הניסיון שלה. וישבנו ודיברנו נווה את ואני, וסיפרת לי על קשת מטורפת של תפקידים שעשית במשרד החינוך. זאת אומרת, מנהלת השש-שנתי, זה מה שנקרא עוד אחד. את איזה יומיים כבר בעולם הזה, ויש לך מה להגיד, נכון? אז בשביל זה את פה. אז איזה כיף. את סיפרת לי שאת מאמינה שהחינוך הוא כזה שמצמיח ומביא את התלמיד והמורה, ושכל אחד צריך למצוא שם את הדרך שלו, נכון? זאת אומרת, הדרך זה, אומרים שתמיד היעד הוא פחות חשוב, הדרך חשובה. אז גם אצל התלמידים, נכון?
אני מאמינה מאוד גדולה בזה ש... הצמיחה היא באמת התהליך שהתלמיד עובר.
כן.
אבל לא רק התלמיד, כל הסובבים אותו. אז בטח ובטח אותו מורה שנמצא שם.
אז רגע, אז אמרנו 25 שנים, ואת נראית מה שנקרא, אתמול יצאת מהאולפנה, או מהזה, כן, ואני מפרגן. אבל כאילו, מה את מביאה איתך היום לתפקיד הנוכחי?
האמת, אני חושבת שכל תפקיד שעשיתי בתוך מערכת החינוך נותן איזושהי נגיעה לתפקיד היום שאני מנהלת בית ספר.
כן.
כשנכנסתי לתוך מערכת החינוך, לא חשבתי להיות מנהלת. האמת היא שנכנסתי בתור מורה מחליפה.
אז צמחתי עם ה...
צמחתי עם המערכת.
יש גם סייעות שגדלות בתוך המערכת.
נכון, נכון. יש לי חברה טובה ש...
הן מתחברות לחיבור היותר מקצועי, ולא רק הרגשי.
נכון.
של העשייה הזאת. אבל יש לך חזון. זאת אומרת, את לא באת לנהל. את לא באת לנהל מבחינה טכנית כמנכ״ל.
נכון.
באת להביא משהו.
מה זה המשהו
הזה? מה זה המשהו הזה?
זה משהו שתמיד מבררים אותו כל הזמן עוד ועוד, אבל בעיקר זה להבין מה המסגרת, ולדעת איך אני יוצרת בתוך המסגרת, שזה תוכניות הלימוד שהמשרד מציג בפניי, חדשנות, משהו אחר, משהו שונה.
אז חדשנות זה מילה גדולה, ואנחנו, יש לנו פה איזה אייטם כזה שאנחנו ניגע בו יחד, מרחב אינטרנטי, חודש ה-AI, ככה מה שנקרא, לא מזמן חלף עלינו.
נכון.
זו החדשנות שאת מדברת עליה?
לא.
אז מה כן?
החדשנות שאני מדברת עליה זה שמורה בונה תוכניות לימוד יחד עם הילד, וצועדים ביחד במסגרת משותפת שיש.
עכשיו תקשיבי, נווה. אני אשכרה יודע מאיפה את באה. אני מכיר את בית הספר. זה קניון, כן? הקניון של זה הגודל. ואת אומרת, המורה עושה את זה עם התלמיד. כאילו, אשכרה באחד על אחד. אנחנו לא מדברים פה על איזה קיבוץ בצפון אי שם.
נכון.
אנחנו מדברים על משהו גדול. זה אפשרי בכלל, מה שאת אומרת?
אני מאוד מאמינה שזה אפשרי, רק צריך לדעת איך יוצרים סדירויות שיתנו לדבר הזה לקרות ולהתרחש. וגם מאמינה שזה תהליך, זה לא קורה ביום אחד שבונים תוכנית.
אז אני זוכר אותך רצה במסדרון בית הספר, ואת אומרת, יא, איזה כיף מורה, בית ספר בלי תלמידים, זה הדבר. אני בעצם שואל אותך, ואני צוחק כמובן, לנהל בית ספר זה לא לנהל את תלמידי בית הספר, זה יותר לנהל את מורה בית הספר?
אני אגיד רגע שאת הסיפור ניהול, אני הייתי שמה רגע בצד. זה יותר להצמיח.
בהיבט של החזון החינוכי, להצמיח.
זה יותר להצמיח. זה יותר לדעת איפה אנחנו נמצאים היום, ומה אנחנו צריכים קדימה, להסתכל עוד 10 שנים, עוד 15 שנה, ואז לדעת באמת מה המורה צריך כדי שיהיה לו, ומה התלמיד צריך כדי שיהיה לו, ואת זה לחבר ביחד. אז בעצם אני מדברת על הרבה מאוד חיבורים שקורים ומתרחשים. אז קודם כל, זה המורה שנמצא, שידע רגע להבין איזה חיבור הוא רוצה להביא לתוך השיעור, ואז נכנס לתוך התוכנית הזו, לחיבור הזה, התלמיד, ואני מניחה גם הקהילה. ההורים הם חלק בלתי נפרד מתהליך כזה.
אז זהו, אז אנחנו נדבר על זה גם כן, על הקטע הזה, שמה המשקלו של בית הספר, מה השכונה מביאה, ומה ההורים מביאים. את אימא בעצמך, אז את יודעת לראות איך זה נראה מכל צד של המתרס. אבל רציתי לשאול אותך, נאווה, תגידי לי, כאילו, משעמם לך בחיים, כאילו, איך הגעת לזה בכלל? למה? זה הרי, מורה זה לא, זאת אומרת, להיות במשרד החינוך, תקפיד הוראה וכולי, זה הרבה יותר ממורה. זה סגנון חיים יותר מאשר מקצוע.
נכון.
למה? הייטק, היית מביאה יופי של זה. את אישה מאוד אסרטיבית עם בנוכחות ובהרבה עולמות. למה חינוך? מה?
בעיניי זה משמעות, כן? לחיי זה הרבה משמעות. אני חושבת שכאילו בהסתכלות של 25 שנה, שאני נמצאת בתוך המערכת, וכל התוכנית, באמת כל התפקידים שעשיתי בתוך המערכת, הם תפקידים שהצמיחו אותי. ורגע חידדו לי גם את האימהות שלי, גם את האדם שאני, וגם את הצמיחה שבי. ואני מאוד מאמינה שאם תהליכים כאלה קורים לכל אדם בעולם, מקבל משמעות לעצמו. זאת המשמעות שלי.
משהו שהבאת איתו מהבית?
מהבית. קודם כל הבאתי מהבית הרבה מאוד את אבא שלי. אבא מאוד מאוד יקר, שהתווה לי הרבה דברים בדרך בלי לדעת כשהייתי ילדה.
הוא גם היה איש חינוך?
לא. הוא היה חשמלאי.
חשמלאי זה יופי של איש חינוך.
אחלה, של
איש חינוך. בתור אבא.
כן, בתור אבא. אבא שיודע להדוות את הדרך, להיות שם, להראות, להוביל, להשפיע.
מה שמו?
שמו מיימון.
מיימון. אז השיר הזה של שלומי שבת, שביקשתי להשמיע,
נכון.
אז נקדיש אותו ל...
וואו, זה מרגש אותי מאוד מאוד.
איזה כיף. אז בוא נקשיב לו.
יאללה.
הכל היה כל כך יפה ביניך אבא זוכר את השבילים לבית הספר את כל המנגינות מתוך החדר שהקשבת איך אני שר עם המבט המאושר והחיוך המתחבא בין שפתיך אבא על הדרכים שכואבת לטפח אני הלכתי וניסיתי לנצח
מקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
זה שיר חסיד חדש האבא הזה. והוא היה צריך לעשות איזה סיבוב עם עצמו, עם שלומי, עם לאה, כדי לדבר על אבא ולהעיז להוציא את זה החוצה. זה לא פשוט.
מי, שלומי?
כן, שלומי שבת.
כן.
אני יודע על השיר הזה.
נכון.
אז אבא שלך איתך ככה...
איתי כל הדרך.
איתי כל הזמן. איזה יופי. איזה יופי. יש איש, אני רוצה להרים לך. תורידי את זה על הראש שלי, מה שנוח לך. הסתכלתי, אני אף פעם לא אולי הגעתי לעולם החינוך או עולם הזה, רק ככה לאחרונה במקרה, והבנתי שהמשקל, מחקרים מראים שבין 15-20% לבית הספר הממלכתי יש בעיצוב דמותו של הנער או הנערה, ו-15%. עכשיו, את מכירה את הנתון הזה, אני לא מחדש לך משהו, נכון?
לא.
אוקיי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה טעם. אם זה 15% או 20% או במרחב הזה, כאילו כל האנרגיה הזאת שאת משקיעה, ואני יודע, אני פשוט רואה מה את עושה, ואני רואה מה הצוות עושה, ואני רואה את האנרגיה המטורפת שקורית שם, וזה כל זה, כולה 15% או 20%. אי אפשר להשקיע את זה במקום אחר? נגיד בשכונה, בהורים, בבית, כאילו...
קודם כל, אני לא חושבת שזה סותר.
אוקיי.
אפשר להשקיע גם פה, גם פה וגם כאן. אבל נורא תלוי מה המחקר ממש ממש בדק. אני חושבת שבית ספר, בזמן הגילאים האלה, שהוא 6-18, הוא מאוד מאוד משמעותי עבור הילדים. זו מסגרת שמאוד יוצרת עבור כל הילדים, איזושהי תחושת שייכות שאני חושבת שהיא בלתי מבוטלת, ואת זה לא ניתן לראות באיזשהו
מדד
מחקר.
כמותי.
בדיוק. כן. אז תחושת השייכות זה דבר מאוד מאוד חשוב, לבנייה של האני, של ה-well-be, של כל אדם ואדם שהוא.
אבל אני אשאל אותך, אני אשאל את זה אחרת.
לא, אני רגע רוצה רק לומר, שיכול להיות שבתוך המחקר בדקו את נושא הלמידה, אבל בספר כן. הוא לא רק למידה,
אז זה ההבדל בין להיות מורה ולהיות מחנך. זה שני דברים שהם מתחברים, אבל הם לא זהים. אם בעצם, את יודעת, את מכירה את זה שבית הספר בוחרים את הרמטכ"ל הבא, ואז מביאים את המורה שלו בכיתה א', והיא מספרת על הרמטכ"ל או משהו כזה, והבית ספר מאוד גאה, או הבית ספר לפעמים מתנער ואומר, לא, זה לא בבית ספרנו, זה הרי מושג שגור, לא בבית ספרנו. זאת אומרת, מצד אחד, בית ספר לוקח את הקרדיט על מתוך ה-15-20% הזה, לוקח את הקרדיט על הילד, מצד שני הוא גם אומר, לא, זה לא... הוא לא, אצלנו הוא לא למד את זה.
תראה,
אני רואה שאת זזה בכיסא, יאללה,
אגיד,
זוזי,
כן,
לא, תזוזי.
אני רגע אומר,
כן.
בית ספר הוא לא כל עולמו של הילד, הוא חלק.
אוקיי.
וצריך רגע להבין את זה, מהו החלק. צריך לחבר אותו, את הילד, לתוך החלק הזה. זה נכון, לא הכל עושה בית ספר, כי הילד הוא עולם ומלואו, ולא הבית ספר, ולא ההפך. ואנחנו בתוך בית הספר, אני רואה את כל אנשי החינוך תחנה בדרך.
Okay.
בדרך, בחייו, של אותו ילד שהולך וגדל והופך להיות אדם, ולאורך כל הדרך הוא מלקט לעצמו כל מיני דברים שהוא רוצה לקחת למסע החיים שלו. אז חלק מן הדברים הוא באמת לוקח מבית ספר, חלק מן הדברים הוא יכול לקחת מתנועות נוער או מחברים. אני רגע רוצה רגע למסגר לך את עניין הבית ספר.
Okay.
בסדר? אנחנו, אני ואתה, נראה לי, אנחנו פחות או יותר אותו אסכולה של לימודים, היינו מגיעים לבית הספר, היו מבחנים, ככה ראו אותנו, ככה מדדו אותנו.
Okay.
היום כבר לא מדדים רק בעקבות מבחן כזה ואחר. יש עוד הרבה מאוד דברים שהם חלק בלתי נפרד ממה שרואה המורה אצל הילד. אז זה לא רק ידע שאנחנו משננים, זה עוד הרבה מאוד דברים.
אם את כזה ככה עושה איזה, מתבוננת אלייך, אל עצמך, אחורה, פנימה,
כן.
לאורך השנים, מה שנקרא, גדלת בשכונה או
בקריית מלאכי.
לוס אנג'לס, נכון. לכל עניין ודבר. אז יש לך את שכונת המגורים שלך, יש לך את ההורים שלך שדיברנו פה ככה ושמעו את הרד בקולך שדיברת על הורייך, על אבא שלך.
אבא שלי, כן.
ולמדת בבית ספר, נכון?
נכון.
אז כאילו, בואי, נווה מתוך שלושת אלה, איפה יותר נווה באחוזים?
מה זאת אומרת איפה יותר נווה? נווה נמצאת בכל...
מי צב אותה?
אז אני אגיד, זה בדיוק הסיפור. הסיפור שזה לא משהו אחד או מישהו אחד שיצב אותי.
באחוזים, היית מחלקת לבית ספר, היית נותנת לבית הספר שבו את למדת?
הרבה מאוד.
כן, יותר מ-15%.
אבל נגיד, זה הניע אותי. כשאני הייתי בבית הספר, היו מבחנים פסיכוטכניים שהחליטו איזה ילד הולך ללמוד לבגרות ואיזה ילד לא. הולך ללמוד למקצועות...
שם חונאי.
בדיוק.
נקרת בית, נקטו.
אז אני הייתי כלכלת בית, כי אני אישה, אני בת. וכשהגדירו שאני לא יכולה, עשיתי את המבחן פסיכומטרי, פסיכוטכני הזה, והחליטו שאני לא יכולה להגש לבגרות, אמרתי, סליחה, אני לא יכולה להגש לבגרות.
איזה מזל שאת לא עקרת בית.
נכון.
היית עוזר רק בלגן.
עוד שאני גם מצוינת שם, שתדע.
אוקיי.
ואז החלטתי שאני עוברת בית ספר, שמאפשר לי לעשות תעודת בגרות, ועברתי לבית ספר, ועשיתי תעודת בגרות מלאה, וסיימתי בית ספר תיכון עם תעודת בגרות, למרות שהמבדקים הפסיכוטכניים האלה העידו על כך שאני לא מסוגלת. אז זה מה שהביא אותי להיום, כי היום בבית ספר שלי, אם ילד אומר לי אני רוצה ללמוד משהו מסוים, אני אפתח לו את כל החלונות ואת כל הדלתות שאפשר, כדי שהוא יקשים את החלומות שלו. זה הרבה מאוד ממני. דרך אגב, זה גם עם הילדים הפרטיים שלי.
אז זהו, אז ובתפקידך מחנכת, מורה וכולי וכולי, מנהלת כמובן, ובתור אימא, היה לך שם איזה שם דברים שלא עבדו לך טוב, זאת אומרת שאת בתור אימא ידעת שאת לא רוצה שבית הספר יעשה עם התלמיד, או בקטע של חינוך, לא בקטע של הוראה. את הרי נפגשת, נווה, את נפגשת הרי אין ספור הורים.
נכון.
והם אומרים לך, חלק מחבקים, חלק מתיחים, כי כך טבעם של הורים. נכון. אבל יש דברים שם שנתגשים, מתנגשים בתור החינוך של הבית מול החינוך של בית הספר?
ברור.
איפה?
והמון ערכים. יש, אני יכולה לומר, אני אדבר בתור אימא, בין האמצעי שלי הוא שחקן כדורגל, והלימודים זה לא היה התחום שהוא רצה מאוד מאוד, הוא ידע, אני, זה מה שאני רוצה להיות, שחקן כדורגל, אני אהיה.
הרשית לו.
כן, הרשיתי לו להגשים את החלום שלו, ויחד עם זאת גם אמרתי לו, ללמוד בבית הספר ולעשות תעודת בגרות, זה חלק בלתי נפרד מערך בבית. אז למדנו לשלב גם וגם, הוא גם היה שחקן, וגם הוציא תעודת בגרות מלאה. אז זה כן התנגש בין הערכים, אבל אתה, זה, גם
אבל
אם זה
מתנגש... אבל בית הספר כנראה לא היה מאפשר לו את זה, היה אומר חמוד, בוא, שף, תלמד, תגמור בגרות, נכון. אחר כך תשחק כדורגל, נכון. תעשה בחצור מה שאתה רוצה.
נכון.
ואת בתור אימא אמרת, לא, הילד הזה יש לו פוטנציאל להיות שחקן טוב, זה מחיה אותו, זה מרים נכון. אותו. הבנתי. אז כן,
אז את שם... זה אני גם לוקחת לבית ספר. כן. בהיותי מנהלת, אם יש לי תלמידים שהם שחקנים, בתיאטרון או רקדנים, או זה החלום שלהם, אז אנחנו יושבים ביחד ובונים את ה... התוכנית הזאת האישית שמצמיחה אותם.
אני מבין לגמרי, אני נושא, כאילו, מתוך הדברים שלך, הייתי כאילו אומר, אני שואל שאלה, כזה בכל רם, מה התפקיד של מערכת החינוך? הרי בינינו, ללמוד אפשר ללמוד לבד, להתחנך, יש לך הורים ומשפחה, לפעמים זה עובד יותר. זאת אומרת, מה המשימה של המערכת? לעשות בייביסיטר לילדים? יש לא, כאלה שיגידו שזה...
לא, אני לא חושבת. אני לא חושבת שזו המשימה של... המשימה של המערכת, של משרד החינוך
כן,
היום,
כן.
זה להכין אותם לחיים היום. זה להכין אותם באמת.
הלכת גבוה, גבוה, גבוה.
למה? למה אתה חושב?
כי במרוץ הציונים, בבגרות, יודעת, בשכבה הזאת של י' א' י' ב' נגיד, כן. זה להכין לחיים?
לא, אבל זה לא רק זה. זה בדיוק הסיפור של התיכון שלי. התיכון שלי הוא תיכון שמכין לחיים. זה שאנחנו רוצים להגיע לבגרות, זה לא הכל. אני אתן לך דוגמה, בסדר? שכבת י' שזה המחזור הראשון שלנו עכשיו בתיכון הארץ.
בית ספר צומח.
בית ספר צומח. ישבנו וחשבנו, האמת היא שזה סיפור שהגיע מהבת שלי, הבת הבכורה שלי.
כן.
הבת הבכורה שלי הייתה במכינת בני ציון, אסון נחל צפית.
אוי.
אז זה המחזור שלה. היא לא הייתה בנחל, אבל הייתה בקבוצה אחרת, וחברות טובות מאוד שלה.
זה אירוע מכונן.
יעל ועדי נהרגו שם, כן. אבל כשהיא סיימה את המכינה, וברוך השם סיימה בשלום, אז היא אמרה לי, אמא, מה שלמדתי בשנה אחת במכינה, לא למדתי 12 שנה בבית הספר, בבית ספר שאת עובדת כל כך קשה, ישיבות, פגישות, ומדברת, זה לא קרה לי. וזה הפיל לי איזשהו אסימון, אמרתי, וואו, אם היא אומרת כזה דבר, רגע, אני צריכה לעצור. ואז כשהתאפשר לי לבנות בית ספר כזה, אז החלטתי שהבית ספר שלי הוא בית ספר שבו מפתח ילדים לחיים עצמם. ואת כל הסדירויות שקורות בבית הספר, הילדים בונים. יש לנו שנה, שנת י', שזו השנה שבה המעורבות החברתית היא מאוד מאוד גדולה וחזקה.
היא גם חובה.
היא גם חובה, אבל היא גם זכות.
60 שעות, כן.
כן, בדיוק. יש 60 שעות שאפשר להגיד, אוקיי, בואו נעשה את ה-60 שעות ונגמור, או שאוקיי, בואו ניצוק לזה תוכן שיאפשר לילדים לבנות את החיים בתוך בית ספר.
זה 60 שעות שהם לא ישכחו אף פעם.
נכון.
איזה יופי. אז זה סיבת הסיבות שלך.
נכון.
נכון?
נכון.
זה סיבת הסיבות שלך, וגם של אישה הריבו.
נכון.
אמרתי, שאלתי אותך, מה יש לך עם השיר הזה? אמרת לי, מה אתה חושב? החינוך זה הסיבה. נכון. זה סיבת הסיבות.
זאת סיבת הסיבות.
אז יאללה, בוא נקשיב.
התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש אין ספק אני בטוח בסוף עוד תתבהר הדרך פתח לנו שערי אמונה שערי הבנה שאין לנו מלך אלא אתה סיבת הסיבות עילת העילות נורת העילות ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות יצאנו מטבעת הנוח אל מציאות אחרת את הסירי הכוח ולכו דרשת גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת משנה אבות פרק ג' חביב אדם שנברא בצלם רפתח לנו שערי החלה שערי התחלה אין לנו מלך אלא אתה סיבת הסיבות עילת העילות נורת העילות ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות רק אתה סיבת הסיבות עילת העילות נורת העילות ורק לך
מאזינים לתוכנית כל המקומות.
אז כן, אז יש הרבה סיבות להודות, ואחת מהן זה לבית הספר, נכון?
נכון.
זה מה שסיכמנו. זה ככה לתחנה הזאת.
נכון.
אז הסיפור הזה של הורים, אני רוצה שנייה לחזור אליו.
אוקיי.
או הום סקולינג. כאלה שהם לומדים בבית, וזה לא בגלל שהילד גר במקום רחוק והבית ספר נמצא רחוק, זה הרבה כאלה שמחליטים שהם רוצים לעשות את זה לבד ובעצמם.
נכון.
מה זה עושה לך בבטן?
לא טוב.
זה לא מספרי. יאללה, שים את זה על השולחן, ומישל זץ פה.
אני אגיד, אני באמת עושה הפרדה בין המקום של הלמידה לבין המקום של תהליך חינוכי. ותהליך חינוכי מאוד קשה לעשות אותו לבד. ובאום סקולינג יש בו הרבה לבדיות. ואנחנו, אני חושבת שבית ספר זה מקום של חברות, של איך יוצרים חיבורים, של התמודדות, של...
אז את מדברת מהמקום החברתי. כן. הילד פספס שם את הביחד, כן. שמצמיח גם אותו, עם ההתמודדות עם החברים, שזה סוג של...
שזה מפתח רגשית גם, כן. בוא נחשוב על זה.
זה אחלה כלי, כאילו זה דבר חשוב שאתה לוקח איתך נכון. הלאה, הכלי הרגשי הזה. אבל יש לו את השכונה, זאת אומרת, הוא אם יושב עם אמא ולומד, לא יודע מה, שעתיים שלוש ביום, מתמטיקה ותנ"ך או מה שהיא לומדת, ואחר כך יש לו את האחים שלו, שזה אחלה רגשי בעולם, ויש לו את השכונה או את החברים, או חוגים. זה לא שהילד נמצא בקלו באיזושהי...
לא, לא, אבל אלה התמודדויות אחרות ושונות.
אוקיי.
נגיד אחים שלו, זה המקום הטבעי, אז שם אתה מתנהל אחרת ושונה. זה לא אותו דבר כמו בתוך בית ספר, שאתה מתמודד עם מסגרת בתוך בית ספר. שיש הרבה מאוד דברים שצריך לשפר בבית ספר, אני לא באה לומר שזה עולם אוטופי, אבל העולם הוא לא אוטופי, החיים הם לא אוטופיים.
כן, יש אחרת לא היינו פה, נכון. אם לא היה מה לתקן.
נכון.
הכל היה מושלם.
בדיוק.
מצאת את עצמך בקורונה. הייתה קורונה, mm-hmm. חתיכת אתגר חינוכי נכון. מטורף. ילדים למדו, למשפחה היה משקל יותר גדול, הילדים שלך שיהיו בריאים, נראה לי הם חמורים גדולים, נכון?
נכון. שניים חמורים גדולים, ויש לי עוד אחד קטנצ'יק, בן 14.
ומהמקום שאת חווית את הקורונה בבית, היה לך שם תפקיד של מורה גם או מחנכת? לא מחנכת, כאילו מורה. ילדים למדו בבית אחרת. אני לא מדבר מה בית ספר עשה בזומים, שהיום מאוד...
הייתה ביקורת מאוד קשה.
זה לא עובד איך שלא צובב.
אני אגיד למה. כי אתה לא יכול ללמד שיעור בזום כמו שאתה מלמד שיעור בכיתה. זה לא יכול לקרות. זה צריך להיראות אחרת. צריך להיבנות אחרת. צריך רגע להתאים את דרך ההוראה לאופן שבו... שאי אפשר להתראות, אז איך כאילו כן יוצרים חיבורים.
אבל אני שואל, אני לא יודע, אני רק מעריך, היו ילדים שדווקא אולי התבלטו לטובה, נכון. נכון? זאת אומרת, המדיה הזו, הפורמט הזה התאים להם.
נכון. אתה מבין בדיוק למה אני אומרת שצריך להצמיח כל ילד? זה הסיפור, כן. מהמקום שלו.
להשקוט אותו בקצב שלו.
בקצב שלו, במקום שלו, בדרך שבה הוא בוחר והוא רואה, באותה מסגרת שמאפשרת לו, כן? אני ממש מאמינה בזה. כן, יש ילדים שהלמידה הטובה ביותר מתקיימת כשהם עם עצמם, לבד, עם המשימה, וזה בסדר. יש ילדים שלא, יש ילדים שצריכים את המורה, צריכים את הביחד, צריכים את החדנס הזה. אז צריך לעשות איזושהי למידה שהיא גם וגם וגם וגם, ולזה אני מתכוונת שבונים תוכניות לימוד.
עכשיו, בואו נפתח את מערכת השעות של בית הספר שלך, כיתה, מה שנקרא אקראית, ונראה מה לומדים. אז יש את המקצועות ליבה, אנחנו רואים לקרוא לזה.
נכון.
ובכולם יש ערך מוסף. אני מלמד שלח. יש כאלה שמלמדים חינוך גופני. חינוך גופני זה ממש הרבה מעבר לספורט.
נכון.
זה אולי החלק אבל מתוך סך 100% השעות חינוך שאת מקבלת ממשרד החינוך, כמה הם כדי ללמד אותך וכמה כדי להכשיר אותך?
אני לא הייתי עושה הפרדה בכמה ידע וכמה מיומנויות הילד רוכש בתוך מערכת בית הספר. המיומנויות שזורות בתוך הידע. זה שהילד צריך לדעת פרקים כאלה ואחרים, עכשיו צריך לחשוב על איך הוא ידע את הפרקים כאלה ואחרים.
כי במקצוע שלך, כמו אולי נתתי חינוך גופני, או התעמלות, או לא יודע.
חינוך גופני, כן.
זה פחות חשוב אם הוא יעשה, לא יודע, מה, 60 שניות ירוץ מהר או פחות, אלא שיבין את האתגרים שעומדים לו, את היכולות שלו, ויראה את עצמו בחברה, וגם בשביל...
שיקיר את החברה.
שיקיר את החברה. זאת אומרת, זה לא העניין של...
כמות ידע.
בדיוק, המדד הכמותי. ואני אומר...
נכון, לכן אתם מעריכים אותם, איך הם בסיורים, איך הם בגיחה, ולא בידע.
אוקיי, ולא בידע, אבל מתוך ה-100% שעות שאת נותנת, שאת מקצה לתלמיד, שהמערכת מקצה ואת מחלקת את זה, כמה זה הידע וכמה זה...
מיומנויות?
כן.
בעיניי, כאילו, בעולם האוטופי שלי, אני חושבת שהמיומנויות צריכות לעלות על כמות הידע, לא כי ידע הוא לא דבר חשוב, פשוט הידע נמצא וקיים, המיומנויות להשתמש בידע כדי לשלוף אותם לדברים מסוימים, זה הדבר שחשוב היום.
הערך המוסף של המחנך או המורה הוא יותר גדול בהקניית מיומנויות מאשר מהקניית ידע.
כן.
לידע הוא יוכל להגיע גם אחרת, נכון?
נכון. היום בכלל, עם ה-AI.
תגיד לי מה עושים, בוא נלך הביתה, נו, בוא, לא צריך אותנו.
זה בדיוק הסיפור, אנחנו לא צריכים ללכת הביתה. הטכנולוגיה כל הזמן משתנה, כל הזמן מתחדשת. הסיפור שלנו זה רגע להבין איך אנחנו מכינים אותם להתחדשות הזו כל הזמן. איך אנחנו משנים להם כל הזמן את המציאות. הרי מה שקבוע זה השינוי, לא?
כן, נו. נכון.
אז אם השינוי הוא קבוע, אז אנחנו צריכים להבין איזה מיומנויות הלומד שלנו צריך, כשכל הזמן יש שינויים.
אז רגע, אז זרקנו כבר את ה-AI, וזה קפץ עלינו בלי שנשים לב, זה אשכרה העניין של בחצי שנה האחרונה. נכון, זה הפך להיות משהו מאוד... דומיננטי במפגש שלנו עם התלמידים, פתאום אתה מגלה שיש לך איזה חבר חדש
נכון.
שנקרא
AI.
AI, כן.
או אותי, או בוטי, או כל השמות ה...
נכון. וכמה, ודיברנו על זה שהיה חודש AI, משרד החינוך ככה פתח ונתן וקצר נכון. והשתדל ועשה, ואין לזה סוף הרי, זאת אומרת כמה שתכם נכון. פה הקנייה. אנחנו בכלל ערוכים לזה?
אני חושבת שכן, דווקא הזכרת את הקורונה, אז הקורונה גם כן קפצה אלינו בום טרח.
תגידי לי שאלה רגע, בוא שנייה רגע נעזוב את זה. כשיש לך בעיה בטלפון או עם השלט של הזה, את לא קוראת לאיזה ילד תורן ואת אומרת לו...
במה רע בזה?
אז זהו, כי הוא יותר טוב ממנו.
נכון.
נכון? והם יותר טובים מאיתנו.
הם אלופים.
אז איך מתמודדים עם זה?
אז אני בדיוק אומרת, אנחנו צריכים להבין איזה מיומנויות הם צריכים כדי להתמודד עם זה. זה שה-AI כותב להם את התשובות, או את מה שהם צריכים כי המורה ביקש, זה אחד. וזה שהם צריכים לעמוד מאחורי מה שה-AI כתב להם, זה דבר שני. זו חשיבה ביקורתית, זה שאלת שאלות, זה לבדוק את הנתונים, זה לדעת באמת אם אכן הוא לקח את אותם נתונים שאני צריך. ולא לקבל את זה,
אז איז. אז את אומרת, אל תספר לי מה קרה, תספר לי מה המשמעות של זה עבורך, נכון? אבל גם אם תכתוב ל-AI, תכתוב לו איך אני, לפי מה שאתה מכיר אותי, איך אני מרגיש, הוא הרי ייתן את התשובות האלה.
נכון.
אז כאילו גם...
אז למה אתה אומר?
לא שלמה, אני שואל את זה כשאלה רטורית כמובן, לא למה, אלא איך מתמודדים עם זה.
אז אני אומרת, אנחנו כבר לא צריכים...
לחפש את הידע שם, אלא לחפש את
ה... בדיוק. איך הם יוצרים את הדבר הזה? אם אני רוצה לראות איך הוא התכתב עם הבוט, אז אני מבקש ממנו את הליינאפ של הבוט,
כן.
ולראות איך הוא שאל אותו שאלות, איך הוא דייק, איך הוא סידר, איך הוא... ואז מה שיצא, את אותו מוצר המוגמר, או אני יכולה פרזנטציה בתוך הכיתה, או אני יכולה... אז הם צריכים הרבה מיומנויות אחרות ושונות מאשר מה שהיה פעם.
יופי. בכל הכבוד. אבל יש מורה שמסוגל לשבת ולראות ולקרוא בעיון, ומתוך כך להעיר הערות באלף ובעין, ולתת ציון לתלמיד. הרי אין את הזמן הזה, אנחנו חיים באינסטנט, בגלל זה יש לנו את השאלונים האמריקאים, בגלל זה יש לנו את כל מיני פטנטים כאלה של לתקתק עם הילדים בחינות ועבודות, כדי שיסיימו את זה. זאת אומרת, זה דורש טונה של אנרגיה מהמורים.
אז בדיוק הסיפור של מורים שבונים תוכניות מסודרות ומאורגנות מבעוד מועד, בישיבות צוות, במליאת מורים, בכל מיני הזדמנויות שיש להם, כן, המורים צריכים לשנות את דרכי הערכה שלהם. כבר זה לא יכול להיות שהם מקיפים בעיגול בשאלון אמריקאי. כבר זה לא יכול לקרות. אבל זה כן יכול לקרות. סתם אני נותנת לך רגע דוגמה. לקחנו מקצוע שהוא מקצוע שנקרא מרכיבים לחברת מופת. לקחנו את לשון ואת תנ"ך, וחיברנו כן. ביחד. לקחנו את 10 הפרקים של הבריאה, בסדר? ואמרנו, רגע, איך יוצרים חברת מופת? למדנו מתוך ספר התנ"ך, שהוא הספר שלנו, של העם היהודי. ולמדנו איך יוצרים חברת מופת, ומתוך הנתונים שהם הסיקו הילדים, אחרי שלמדנו איך מתמודדים עם טקסט מקראי, שגם שם יש מילים קשות, ה-AI לא יכול לעשות את כל הדברים האלה.
בינתיים.
נכון, בינתיים. אז מתוך מה שהסקנו משם, יצרנו את תקנון בית הספר. איך יוצרים חברת מופת? ובית ספר חדש שצומח, שאין לו תקנון, אז הילדים כתבו את התקנון, ואנחנו ביחד מלווים אותם בתהליך של הכתיבה. אז לא צריך, כאילו, גם אם ה-AI כתב להם את התקנון, הם עמדו, הם הציגו בפרזנטציה, הם דיברו מול הכיתה, הם סיפרו למה הם חושבים שאלה הערכים שהתקנון צריך להיות שם, הם עשו עוד הרבה מאוד דברים, חוץ מהעניין של ידע.
אז תראי, כל דלת שאני פותחת סוגרת לי אותה, כל חלון שאני מציץ דרכו, את אומרת לי בו זה, וכל פינה, בקיצור את אומרת, איך שאתה לא מסובב את זה, אל תעזוב ידיים, נכון?
נכון.
כאילו, לא צריך לעזוב ידיים, לא להרפות.
לא, אף פעם לא להרפות, זה החיים, זה בדיוק מה שאני אומרת, זו משמעות.
להישאר על הפדלים.
כל הזמן, כל הזמן.
אחרת הנופלים.
וכל הזמן להתקדם, כל הזמן.
כמו אצל עקיבא, לא, 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 לא לעזוב ידיים.
לא לעזוב ידיים.
יאללה, גם את זה הבאת לנו לפה.
נכון.
לוף של שיר, תודה.
כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאהוב. כמה חברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת דבר שלא קיים. מאחורי הגב אומרים את משוגעת, אבל בפנים אין שום ספק, את כבר יודעת, בוודאי ישנו שם. זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. כמה טוב עוד לפנייך, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים. נכון שבלילות את מתבלבלת, סוגרת את הלב ושוב נופלת, והייאוש הולך ומתגבר. תדעי ששום דמעה שלך לא נאבדת, כל תפילה שלך פותחת איזו דלת. נשמה רוצה להשתחרר, בוודאי ישנו שם. זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. כמה תורות לפנייך, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים, בוודאי ישנו שם. זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. כמה תורות לפנייך, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים. רק מול האור אפשר לראות אותיות שנכתבו לך בדמעות. הן מספרות לך, הן מספרות, יש לך מקום.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז עקיבא מזכיר לנו, זה לא בשמיים, זה לא בסוף העולם, ודיברנו על זה כשהיינו ככה בלי המיקרופון, אמרת לי, זה לא, לא כך סובך, כאילו רק צריך להיות על זה.
נכון.
נכון, זה לא בשמיים. אבל תגידי, את... הציפה, כאילו, מה שנקרא ב-25 שנים האחרונות, אבל מי סופר? את בחינוך הממלכתי, הפורמלי, נכון?
נכון.
אז את מבינה לאן אני הולך, והלא פורמלי. מה, למי, איפה הכוח, איפה הפספוס, בזה? כי את לקחת על עצמך משהו שהוא... הרי את המשכורת שאת מרוויחה, או את היעדים הרגשיים או החינוכיים או האתגרים שאת תעמדת לעצמך כאדם, יכול גם להגיע אליהם במקומות אחרים. בכל זאת הלכת למקום הכי מסובך, למשרד החינוך, לשש שנתי על ההיסטור, אני לא יודע כמה, 2,000 תלמידים זה אמור להגיע? כמה?
בערך, כן, לא אלפיים.
אלפיים תלמידים, לא יודע, סכום, כמות נאה ויפה, כל אחד הוא עולם ומלואו, ואת אומרת, אמרת לי, בלי להתבלבל, לכל אחד פה צריך לתפור חליפה.
נכון.
וזה בבית ספר, וזה בעיר רגילה וחזקה וטובה, אבל כאילו במקום הכי...
ואיך אגב, עיר מהממת, פתח תקווה, נגיליתי אותה.
פתח תקווה קיימת והעולם שותק, זה מה שלמדתי.
זה ממש קטע,
נכון?
באמת.
העולם שותק, לא מתעסקים בזה יותר.
ממש.
מדי. בקיצור, הלכת לדבר הכי, הכי כאילו רגיל, ובתוך זה אמרת, בוא נעשה את העבודה. אבל החינוך הבלתי פורמלי, כזה ששמה שופכים כסף, שאפשר לשפוך כסף, אני לא מדבר על ילדים עם צרכים מיוחדים, אני מדבר על חינוך, כל מיני מסגרות אחרות. הם מפספסים משהו?
אני לא חושבת שהם מפספסים משהו, אני מתכוון לחינוך המיוחד,
כן.
לחינוך המיוחד, כן. להפך, אני חושבת שהם יותר מדויקים.
הבלתי פורמלי.
הבלתי פורמלי זה כן. תנועות הנוער, כן. וכזה, אני לא חושבת גם... שהם מפספסים. אני פשוט חושבת שהם משלימים, שהם בנוסף. הם לא מפספסים.
הם יודעים להשיג, הם יודעים להשיג דברים שאת לא יכולה להשיג? בבית הספר הכוונה?
כן, יש דברים שאני בתוך בית ספר במסגרת לא יכולה להעניק לילדים. כן, אבל זה לא סותר.
ומה קורה, דיברנו על הומסקולינג, אז בוא נלך כזה בתי ספר פרטיים.
אוקיי.
כאלה שמה שנקרא שמנה וסלטה וידה משגת. הם מפספסים משהו? הם מרוויחים משהו שאת לא יכולה להגיע אליו?
אני חושבת שזה הסתכלות אחרת. זה לא שהם מפספסים או אני מפספסת. כן, יש דברים שאני לא יכולה להגיע אליהם. זה הכמות של הילדים שיש בבית ספר ממלכתי לבין פרטי. כמות יותר קטנה. היחס הוא הרבה יותר אישי. והעטיפה היא הרבה יותר גדולה. אני לא יודעת להגיד אם זה מה שנכון לחיים עצמם. לא תמיד הילד הוא עטוף.
ובהיבט הפדגוגי, יש להם יכולת להצליח יותר? את יודעת...
לאו דווקא.
אני מבוגר ממך. אבל אני זוכר שנכנס העניין הזה של בית ספר אקסטרני. בהתחלה זה היה מילה גסה. זאת אומרת, זה פרץ לתודעה הציבורית כזה משהו כזה ש... אלה שלא יצא מהם כלום, אבל הם בכל זאת רוצים משהו, אז ההורים שלהם ישלמו, ואז ילמדו אותם. ומהר מאוד, בתי ספר אקסטרניים הפכו להיות משהו...
אלטרנטיבה.
אלטרנטיבי, בדיוק.
נכון, כי לא כולם יכולים להיות... לא כולם צריכים את אותה מסגרת. זה משהו שצריך להבין. זה בסדר שיש בית ספר, שיש מסגרת, ושיש את כל מה שמסביב, אבל יש ילדים שזקוקים למסגרות אחרות, זה הכל טוב.
את יכולה להגיד את זה לאמא או אבא?
כן. הילד
לא מתאים לנו לפה, זה להרים ידיים, את יודעת?
לא, זה לא להרים ידיים, זה לבנות מסגרת מתאימה. אתה יודע כמה ילדים שהיו תחתיי בשיחות יחד עם הורים, הצלחנו לדייק עבורם את מה שהם צריכים, והם פרחו וצמחו בעקבות זה שהם היו במסגרת המדויקת עבורם, ומנע מהם המון תסכולים והמון...
אני אשתף אותך בשיחת טלפון עם הורה.
אוקיי.
את יכולה להגיע אליה במערכת, כי דיווחתי עליה.
אוקיי.
והילד היה מה שנקרא, נהיה דינים ויפים, היה מאוד תוסס וערני במהלך פעילות, והוא הפריע מאוד לעצמו ובעיקר לכיתה, זה היה מצב שהוא אפילו סיכן את עצמו וגם את הסביבה, וזה היה אירוע משמעותי, ודיברתי עם ההורים.
אוקיי.
עם הזה. ואבא אמר לי כזה, ככה עם האצבע בתוך הלבן של העין, אמר לי, אתם ויתרתם עליו, אתם לא אכפת לכם. אמרתי לו, אנחנו מבקשים שהוא בפעילות הבאה, הוא ישתתף רק בנוכחות של הורים, כי אנחנו... Mm. אז הוא אומר, אם אתה מבקש ממני לבוא, אז בשביל מה אני צריך אותך? כואב לי בבטן עד עכשיו.
כן.
את מכווינה את השיחה, נכון?
בטח.
בטח שאת מבינה. ובעצם... באתי ואמרתי לו, הילד שלך לא מתאים למערכת שאני כרגע נוהג בה או מוביל אותה כמורה. ואת והוא אומר, מה ויתרתם? זה היה נורא קשה.
נכון, זה קשה, זה לא פשוט להבין רגע שהילד שלך לא נמצא במסגרת שמתאימה לו. אבל זה תהליך, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה בחוכמה, צריך, זה המון שיחות, זה המון פגישות, זה הרבה מאוד להוריד הסימונים. זה תהליך חינוכי. בתהליך חינוכי אין דיברנו וזה קרה. זה דיברנו ושוחחנו והקשבנו וישבנו ועוד פעם חשבנו ועוד פעם חישבנו מסלול. ואז לאט לאט נופלים הסימונים. זה לא קורה ביום אחד. בדיוק כמו שחינוך לא קורה ביום אחד.
אז אלה האתגרים שלנו?
גם, כן.
ומה עוד?
אתגרים נוספים שיש היום בתוך המערכת?
כן, כן.
מורים. מורים. צוות. זה אתגר רציני ביותר.
את עסוקה בגיוס, את כמנהל בית ספר, את עסוקה כל הזמן בגיוס אנשים.
כן.
ממש.
כן. באנשים שמחליטים שמערכת החינוך היא עבורם, ופתאום מחליטים שהיא לא. וצריך רגע להבין איך עושים את זה קצת אחרת ושונה. באנשים שהם באמת לא מתאימים. יש אנשים שחושבים שהם מתאימים, אבל הם לא מתאימים. לא כל אדם יכול להיות איש חינוך, גם אם הוא היה בהדרכה בצבא, הוא עשה כל מיני דברים אחרים. להיות איש חינוך זה בכל רמה חבריך, זה לא ברגע, זה לא בשנייה. ויש לזה משמעות, התפקיד הזה הוא מאוד מחייב. כי הילדים מסתכלים עליך, רואים אותך, שומעים אותך, חושבים עליך, אנחנו משפיעים עליהם. אז זה אתגר.
תני לי לשאול אותך, ברשותך, מה שנקרא, מה נייר הלקמוס שלך? מה סרגל המדידה שלך, של נווה שקל ססון, במערכת? כיצד את מודדת את עצמך? כי דיברת פה על חזון, ודיברת פה על אתגרים, ודיברת פה על יעדים. ואני מניח שבלילה לפני שאת זה, או ככה מדי פעם את מתבוננת פנימה, ואת ככה בודקת עם...
אני לא מפסיקה להתבונן.
אז מה המדדים שלך?
אני אומר.
לא של המערכת.
לא של המערכת שלי. שאני מכירה
כן.
את כל, אבל כל הצוות שלי.
אוקיי.
שאני מכירה את הקהילה שלי, קהילת ההורים, ושאני מכירה את כל התלמידים שלי, ויודעת את הסיפור שלהם. בין אם אני מכירה באופן אישי, ובין אם אני מכירה דרך הצוות עצמו, אבל שאני יודעת שמה קורה עם כל ילד וילד בתוך בית ספר, לא כמעט. זה המדד שלי. אני לא שם. זה לא שלא... אני לא מתבלבל. אבל זה האוטופיה שלי, כן, שאני באמת מכירה.
אבל זה לא להכיר כי מעניין אותך, זה להכיר כדי לדעת מה לעשות עם זה.
נכון, כן.
ואת אומרת, להבין מה המידות של כל אחד, כדי לתפור לו את החליפה בהתאם, שלא תהיה...
אלי, אני חותמת על כל 900 תעודות שיש בכל מחצית, כן?
אוקיי.
תעודה. אני חותמת, אין פה חותמת גומי כזו של פעם.
כן.
אני יושבת ומסתכלת ומתבוננת על כל התעודות של כל התלמידים, אז זו גם דרך להכיר את הילדים ולשאול שאלות. זאת המטרה, זו מטרה להכיר את כל הקהילה שלי.
עכשיו תגידי, אם הייתי נותן לך עכשיו מה שנקרא כל מה שאת רוצה, בעולם הזה, בעולם המקצוע, ברחבה הזאת שאנחנו מדברים עליה, מה היית אומרת לי, אלי, אני עכשיו, הייתי מתה, הייתי נורא רוצה.
אני אכזב אותך, אבל כל מה שאני רוצה קורה, זה כזה. זה לא, יש לי משהו שאני רוצה ואני לא חולמת יחד עם אנשים. אני רוצה ש... אני סוחפת אחריי, אני מובילה.
קיצור, אתה אומרת לי, אלי, עזוב אותי מחלומות וזה. אני, יש לי תוכניות.
נכון.
אני זה... כאילו...
אז אין אני רוצה ש...
אז רגע, חשבתי אולי תתלונני קצת, תגידי לי שיתנו לי עוד שעות, עוד כסף, עוד תקציב, עוד מורים, עוד זה. את אומרת, יש לי מלא עבודה, יש לי את העבודה, אני צריכה לעבוד.
אני בן אדם של עבודה, ואני מאוד מאמינה במסגרת שמאפשרת לי ליצור את הדברים שאני רוצה שיקרו.
תגידי לי עוד שאלה, לפני שאנחנו נתחיל להיפרד עם טיסלאם, עם השנים ביחד, הקטע הזה של... אני למדתי בתיכון לפני 40 שנה, כזה, אבל מי סופר? כן, 40 שנה. והייתה פינת עישון, והבינו שצריך לעשן. אני לא מדבר על סיגריות, אני מדבר על, על בגובה העיניים. את רואה את עצמך, לא מעשנת סיגרת, לא מדבר על האישון עצמו, אבל כאילו מדברת באותו מקום, נמצאת עם התלמידים במקום שלהם?
ממש לא.
או בדיסטנס?
בדיסטנס, מאוד ברור, כי אני חושבת שהם צריכים את זה. זה המסגרת שלהם.
את אומרת, אוקיי, אז את אומרת, זה כמו, אני יכולה להיות אולי קצת חברה של הבן שלי, אבל אני קודם כל אימא שלו.
נכון.
אני בתפקיד האימא.
נכון.
אז פה אתה בתפקיד המנהלת.
נכון.
אז נדמה לי
אבל
ש...
אבל אני מאוד מחבקת ועוטפת, כן. אז כזה.
אז את יודעת, בשיר הזה של טיסלאם, יש שם את הקטע שהמורה באה לבקש סיגרת מהתלמידים.
אוי, לא.
דרך אגב, זה שיר מתורגם, אני גיליתי שהוא... הוא לא מקורי של טיסלאם, הוא תרגמו.
לא ידעתי.
כן, גם אני לא ידעתי, אבל מצאתי. אז אנחנו לא נעשן עם התלמידים, זאת אומרת, אנחנו נשאר במקום שלנו, כל אחד יש לו תפקיד שלו.
נכון.
ויש לך מלא עבודה, אני גזלתי לך שעה מהזה שלך. אני ממש מצטער.
אבל מה זה עבר מהר?
אבל עשית משהו יפה. רציתי להגיד לך תודה. תודה רבה שהיית פה.
תודה שהזמנת.
תודה על הזמן הזה שהיינו ביחד, וככה ניסינו להגיע מכל מיני מקומות. נראה לי קצת הגענו גם. יש עוד מלא מלא לדבר.
נכון.
אז יופי, אז תודה שהיית פה, נאווה.
תודה רבה, אלי.
ונמשיך לעשות טוב.
אחלה.
כמה שאפשר.
אמן.
איזה יופי. על בכימיה, דווקא לגשה, המורה רותחת, היא יודעת ש... מיישבים ביחד, כן, מיישבים ביחד.
עצנו על אתה בסר פאולו מה לך ולתחינה הוא לא ממש מפה פה, הוא לא ממש בטוב, באמת משיר נום, הוא קצר, הוא היה שונא את כבדים, כי הוא לא